היום מתחילים את המשנה בדף י"ט עמוד א', משנת הקוברת מיתו שלושה ימים קודם לרגל. אני רק משפט פתיחה אחד, אנחנו בשבוע שעבר עסקנו פה בהסבר למה אבילות לא נוהגת ברגל. אנחנו ראינו פה מספר הסברים, לשון הגמרא הוא שלא עתי הסדי יחיד ודחי הסדי רבים. ראינו שיש שרוצים להדגיש את ההתנגשות בין השמחה לבין האבל. אני לא אחזור על הדברים, ואני אומר, כל מה שדיברנו בשבוע שעבר הוא ברקע המשנה הזאת. לא עולה על דעתה של המשנה שברגל עצמו האבילות יכולה לנהוג. מה שהמשנה הזאת דנה, ומה קורה אם האבילות התחילה לפני הרגל, ואז מגיע הרגל, מה הדין? וכך אומרת המשנה, בוא אני מציע שנקרא מנוסח הדפוס שלפנינו, הקוברת מיתו שלושה ימים קודם לרגל, בטלה הימנו גזירת שבעה. שמונה, בטלו הימנו גזירת שלושים. מפני שאמרו, שבת עולה ואינה מפסקת, רגלים מפסיקים ואינם עולים. כן, כבר בקריאה הקצרה הזאת יכולתם מצד אחד לעמוד לכאורה לעיקרון המכונן של המשנה הזאת, שמיד נראה שהוא לא כך פשוט, וגם על כמה בעיות שמתעוררות בתוך הטקסט. כן, בואו נתחיל מהעיקרון. כן, הקוברת מיתו שלושה ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת שבעה. הדרך המקובלת להבין את המשפט הזה הוא, תראו את רשי, אתם יודעים את הסיפור של רשי על מועד קטן? הרשי הנתפס, בראשונים מצטטים רשי אחר מזה שלפנינו. לפני כ-30 שנה אפרים קופפר פרסם מכתב יד פירוש רשי למועד קטן מכתב יד ספרדי, והוא זיהה אותו כפירוש רשי. קם מישהו שיער על זה, יש מישהו שכתב דוקטורט שלם רק בשביל לשכנע שקופפר צודק. בסדר, אז בכל מקרה זה, לכן מעכשיו זה עיקרי המיוחס לרשי, וזה רשי כתב יד קופפר. בסדר, אז בכל מקרה לכולם יש את הרשי המיוחס, פשוט בוא נראה אותו רק בשביל לראות ככה איך מקובל לקרוא את המשנה הזאת. כן, אז מה הכוונה בטלה ממנו גזירת שבעה? דלכה הרגל אינו צריך למנות יותר. ובמילים מאוד פשוטות, כנראה שהביטוי גזירת שבעה מתפרש דיני השבעה או השבעה, ובטלה ממנו הכוונה שזה חודל את השבעה. אלא מה, בניגוד למה שאנחנו רגילים, וכמובן שנעקוב אחרי הדברים בלימוד, אנחנו רגילים שאפילו פחות משלושה ימים, אפילו שעה אחת, כן? מדין המשנה, ככה מפורש במשנה, זה דווקא אם הוא קבר את מיתו שלושה ימים קודם לרגל, כנראה שהיא גם מסביר פה, אני קורא, הועיל ועיקר אבילות אינו אלא שלושה ימים, גם זה נדבר את זה בהמשך קצת, ננסה להסביר את זה, כן, מה זה בדיוק הדין של עיקר אבילות שלושה ימים, אבל בעצם מה שעולה מדין המשנה הוא, שאם אדם קיים את עיקר האבילות, אז הרגל חודל אותו. ומה הדין אם הוא לא קיים את עיקר האבילות? מה הדין אם הוא ישב שעה אחת או יומיים? מה לכאורה הדין? המשנה לא אומרת, זאת האמת, אבל הדברים מפורשים בתוספתא, וזה מובא גם בברייתא בגמרא, אז כולם גם יש גמרא, כן? בגמרא בי"ט עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, הגמרא מביאה ברייתא, הקוברת מיתו שני ימים קודם הרגל, מונה חמישה ימים אחר הרגל. כן, בעצם, נאמר את זה בלשון מאוד פשוטה, במצב של פחות משלושה ימים, יש מה שהילדים קוראים פוז, שזה פוז, כן, למי שלא יודע, כן? ובעצם, יושב יומיים, מחכה שבוע, ואז הוא חוזר. עכשיו, אני כבר אומר, למי שיש לו רגשות לא פשוטים על הדין הנוהג כיום, שאיך זה שאדם בקושי ישב שבעה וחודלים אותו, כי יש לנו פה בקהילה היהודי, אבא שלו נפטר בערב שבועות, ישב שבעה אולי שעתיים. אז אני רק מציע לו שני דברים. ראשית, שישים לב שמעיקר הדין אכן זה לא כך, אבל אם הוא נורא מתלהב, אז שיחשוב מה זה לעשות פה אז באבלות. זה גם אני מזמין אותו לחשוב. מה זה לשבת שבעה יומיים, אחרי זה לחכות שבוע, ואז עוד פעם לשבת שבעה. אם זה אופציה מועדפת, אני חושב שהאופציה שהיו רוצים כיום היא שישב שבעה ברגל. אבל זו לא אופציה מבחינת חז"ל. ניסיתי להסביר פעם קודמת למה זו לא אופציה. אבל בוא נאמר את האמת, שתי האופציות הן לא כל כך נעימות. במילים מאוד פשוטות, כי הרגל הוא זמן מתאים לאבלות. תהיה הסיבה אשר תהיה. אבל בכל מקרה, אני מציין, זה לא שהאופציה השנייה היא נהדרת. גם האופציה השנייה היא לא פשוטה. ננסה לעקוב במהלך הלימוד, למה באמת הגיעו לפסיקה של כיום. זה לא תאונה. יש פה תפיסה, אני כבר מקדים, ואני אסביר את הכל במהלך הלימוד, אם לא היום, בפעם הבאה, שיש פה איזושהי התנגדות לאפשרות שיש פועס באבילות. זה דבר של אותה דעה שבסופו של דבר נפסק כמוה, חשבה שזה יותר גרוע. שאין דבר כזה אבילות עם הפסקה. אבילות צריכה להיות תקופה רציפה. כן, לעזר.
ומה השימוש במילה גזירה? זה לא מעט איזשהו יחס שלילי, זה כאילו משהו שנגזר על האדם.
אוקיי, אז בוא מיד ניגע בשאלה הזאת, אחרי שניגע בשאלת הנוסח של המשנה. בסדר? מיד אני אגע בשאלה הזאת. לפני כן רק אני אעיר, שאם זה מה שנקבע ברשע של המשנה, שאדם שקיים את עיקר האבילות, שקבר את מיתו שלושה ימים קודם לרגל, והוא בפועל ישב שבעה שלושה ימים, שבטלה גזירת שבעה, שימו לב, במעבר ל-30 זה לא ככה. שמונה בטלו ממנו גזירת 30. לכאורה, לא היינו מצפים לעיקרון דומה, מה היינו צריכים לומר? לא יודע, שבועיים, לא יודע, הוא ישב. מה בעצם נראה בתוך המשנה עצמה לגבי 30? מה שנראה זה שברגע שהוא נכנס לתקופת ה-30, זה חודל אותו. או במילים אחרות, מה שאנחנו רגילים כיום שהוא נאמר על שבעה, במשנה הוא נאמר רק על 30. זה מאליו מעלה את השאלה, האם הדין של בטלה ממנו גזירת שבעה הוא אותו דין כמו בטלה ממנו גזירת 30? וזה גם מסיבה מאוד פשוטה שאני אסביר, והיא, האם באמת אי אפשר לקיים דיני 30? לא, ברגל, ברגל. אני שואל שאלה מאוד פשוטה, האם דיני 30 לא נוהגים ברגל? הרי מה עם דיני 30? בואו נאמר, לא לחבס, נו גם ברגל לא מחפשים, לא להסתפר, נו גם ברגל לא מסתפרים, לא נשאר הרבה, כן? וכאן אני יכול לומר שהדבר מפורש, הדבר מפורש בתוספתא. נרפשה אוליברמן ניסה לקרוא את התוספתא שזה לא כתוב בה, אבל זה פשוט כתוב, כן? אתם מוכנים בזמנים מסתכל בדף ששלחתי, נאמר בתוספתא בהלכה ח' 8 ימים קודם לרגל, הוא נדבר על הרישה, מספר בערב הרגל, מוסיפר בערב הרגל, אסור לספר את שמרו עליו 30 יום, שאף על פי שאין הרגל עולה לו לספירת 7, עולה לו לספירת 30. עכשיו למה הרגל עולה לספירת 30? איזו סיבה פשוטה? כי דיני 30 נוהגים ברגל, וברמב"ן בתורת האדם, יש דיון נרחב, האם האבל אסור להסתפר ברגל, מדיני רגל או מדיני שלושים, והוא מכריע, זה מדיני שלושים, כמו לכאורה די שלושים בכלל נוהג ברגל. ואז אם כך אומר עולה השאלה, אז אם שלושים נוהג ברגל, איזה שאלה עולה? אז למה? מבטלים את זה. אז תהיה בשלושים. כלומר, הקושי של שלושים הוא כפול. ראשית, אנחנו נצטרך לברר, ונעשה את זה בהמשך. למה, על מה ולמה בכלל רגל מבטל אותו עם דיני שלושים נוהגים ברגל? וסופרים אותו, כן? אז למה לבטל אותו, כן? מעבר לזה, כבר כל מי שקורא את המשנה אמור לחוש בפער בתוך דיני המשנה בין שבעה לבין שלושים. והשאלה הפשוטה שעולה היא, האם צריכים ללמוד אותם בחד המחתא, אולי מדובר בשתי תופעות הלכתיות שונות או בשני דינים שונים, כן? עכשיו בואו לרגע גם נעמוד, כן?
הדין בית חודש זה לא מוזכר במשנה.
לא פה, לא במשנה הזאת. מסיבה מאוד פשוטה, ברור שרגל לא חודל דיני י' בית חודש. בראשונים יש כלל ששמו לב לדברים שלך, שאומרים שרק דיני שבעה ו-30 רגל מבטל, לא דינים שלא תלויים בשבעה או 30. וככה למשל, לגבי איסור תספורת או גילוח, כן, בלשון המשנה, של אבל, על כל המתים זה מדיני שבעה ו-30. לעומת זאת, על אביו ועל אמו הדינו, עוד לעומת הסוגיה, שזה עד שיגרו בו, חבריו, גם אם זה אחרי שלושים. ולכן מופיע בראשונים שעל אביו ועל אמו שלושים לא שולח אותו לספר להתגלח, כי זה לא מדיני שבעה ו-30. בסדר, כי זה מדיני עד שיגרו בו חבריו. בסדר, אז זה עכשיו, אני לא מרגיש שזה עדיין מתאים להיכנס לכל השאלה, פשוט אחרת אנחנו נטבע ברוב שאלות, כן? למה המשפט הבא במשנה, מה ההבדל בין שבת לבין רגל? אבל בירושלמי לפחות הוא מופיע, היות ובכל שבעה יש שבת, לא יכול להיות ששבת מבטל שבעה. רגל אין כל שבוע, אז יכול לבטל. בוא נאמר על אותו משקל, רגל יכול לבטל שבעה או שלוש שבעה, אבל לא יכול להיות שהוא בטל עוד בית חודש, כי בכל שנה יש שלוש רגלים, כן? אז זה פשוט לא יכול להיות, זה מובנה במערכת. כמובן שנראה שזה הרבה יותר מהותי מזה, אבל זה מובנה במערכת שזה לא יכול להיות. רגע, בואו גם נסתכל רגע בשאלת נוסח. אולי חשתם גם באיזה בעיה קצת בנוסח המשנה, ביחס לשלושים, בטלו ממנו גזירת שלושים? משהו פה לא מתאים, נכון? ובואו תסתכלו לרגע בכתב יד קויפמן, שלחתי את זה בדף. אתם יכולים לראות פה שני דברים מאוד מעניינים. ראשית, על המילה בטלה, אתם יכולים לראות שיש מחיקה אחרי הלמד, וההי פעמיים נכתב על הקלף שגורד. גם ביחס לשבעה וגם ביחס לשמונה. רואים? בשלושים. כנראה שהיה כתוב לא בטלה, אלא היה כתוב בטלו. ככל הנראה, אי אפשר לשחזר את זה לכתב היד, אבל ככל הנראה זה מה שהיה, וכך אכן מופיע בכתבי יד ארץ ישראלים אחרים של המשנה. שנית, תשימו לב שהגרסה היא גזרות, ולא גזרת. ברור שיש קשר הדוק בין בטלו לגזרות. שימו לב לעוד דבר, תסתכלו, לא יודע אם הצילום שלכם מאפשר, תסתכלו בניקוד שכתב יד קויפמן. מילה אחת על הניקוד. הניקוד לא תמיד מתאים לכתיב, וזה אחד מהסימנים הברורים, שהמנקד שכתב יד קויפמן הוא אדם שאיננו הסופר, ואנו עשה את זה אדם אחר, מאוחר יותר, ופה יש דוגמה מובהקת לדבר הזה. כי איך הוא ניקד? מישהו מסוגל לראות? את המילה גזרת, גזרות, הוא ניקד כגזרת. הוא שם תחת הרש פתח. תסתכלו. ותחת הזין הוא שם צירה. ואותו דבר הוא עשה גם בפעם השנייה. הוא שם גם נקודה ליד הוו, אבל תחת לרש פעמיים יש פתח. אפשר לראות את זה. אין לי פה ברקו. אשתי נספה בי, למה אין לי ברקו? אמרתי לה, גדולה בית כסת שאני אמנהל אותו. בסדר. אבל אצלי רואים, גידלתי עכשיו את הטקסט, מי שאיתי, אפשר לראות שיש פתח, ושיש פתח, נכון?
אנחנו רואים גם בכתב יד.
כן, רואים. מצד שיהיה את הצודק, שנראה גם שהוא שם שם שורוק. אני לא יודע, אבל דבר אחד ברור, הנקדה ניסה לנקד גזירת, או בלשון אחרת, יש קשר ברור בין שתי התופעות. כנראה שהגרסה המקורית שכתב יד קויפמן היא, בטלו ממנו גזירות, והנקדן, או אנחנו לא יודעים מה הנקדן הוא אותו אחד שמחק, לא יודעים, אבל מישהו פה ניסה להפוך את הנוסח לבטלה גזירת, פעמיים, באופן שיטתי. כן?
הנקודה
בבב,
בשרוק,
נראית
גם אחרת מהשרוק בטקסט הזה, אז אולי זה אמור להיות סימן אחר, סימן מחיקה, סימן,
כן.
סימן
שמערער. יפה. ואולי זה סימן מחיקה. אני לא יודע, אני כן יודע שבכתבי יד אחרים מופיע גם גזרות, ובחלקם מופיע נוסח הכליים, בפרמה למשל יש נוסח כליים, כמו בגמרא. בטליים, גזרות, כלומר, אפשר להרגיש שנשלחו פה ידיים. עכשיו, מה לכאורה הנוסח המקורי, ואיזה נוסח הוא המתוקן, או שניסו לתקן אותו? אז כאן... יש לך טאבלט, יפה. אז מיד אנחנו נעסוק בזה, בסדר? נעסוק בזה, אבל רק נשאל לפני כן, איזה נוסח לכאורה מקורי יותר, ואיזה הוא ניסיון לתקן אותו. אז פה לכאורה מתאים מאוד להשתמש בכלל פילולוגי, שטבע אותו רבנו תם בספר הישר. למה הספר נקרא ספר הישר? אתם יודעים? תקראו את ההקדמה שלו, הוא כותב. זה ספר שבא לעסוק בענייני נוסח התלמוד. למה? כי בעקבות מפעל ההגעה האדיר של רש"י, שכפי שרבנו תם מדגיש במבוא, רש"י תמיד הגיע בפירוש שלו, לא נגע בטקסט. השאיר את הטקסט על כנו. למעט מסכת זבחים. כנראה, כי לא למעשה. כנראה. רבנו תם אומר, כל המעתיקים מה עשו? מדובר על 50 שנה בין רש"י לבין הזמן כתיבת ההקדמה של רבנו תם. כל המעתיקים מה עשו? רש"י אומר להגיע, אז הגיעו על פיו, וכולכם מכירים את זה, שבגמרא או ברש"י יש אותו נוסח, גם כשכתוב ברש"י, אחי גרסינן, ואומרים אותה מוחה נגד זה, ובתוך הדברים הוא גם כותב, שהמגיעים לא מגיעים לחינם, או נאמר את זה בצורה פשוטה, יותר סביר שיקחו נוסח שהוא פחות מובן, ויגעצו אותו ויהפכו אותו לנוסח מובן, מאשר שיקחו נוסח מובן ויהפכו אותו לנוסח קשה. או בלטינית קוראים לכלל הזה לקטיו דפקיליור, כולם שוכחים את המשך של הכלל, זה בתנאי שכל התנאים האחרים שווים. כלומר, אבל אם רואים נוסח שהוא נוח, מול נוסח שהוא פחות מוכר, הוא נראה יותר קשה, יש להניח, זה יותר מסתבר בסבירות, שהנוסח המקורי הוא הקשה יותר, ולכן הגיעו אותו לנוח. אני רוצה להדגיש, הקשה עדיף, לא הטעות עדיפה. כלומר, עכשיו, איך יודעים מתי טעות, מתי קשה? בסדר, זה לא מדע מדויק. אבל בכל מקרה, הנוסח, איזה נוסח יותר קרי, יותר פשוט?
גזירת או גזירות?
כן. אז לי נראה, עכשיו, פה נכנסנו לשאלה, איך יודעים מה קשה, כן? או, איזה נוסח נראה יותר קל?
גזירות, ולא גזירת.
אני חושב הפוך. קודם כל, בכתב יד יש הוכחה ברורה מה היה הראשון, מה היה השני. בכתב יד זה ברור, אבל גם פילולוגית, אתה שאלת קודם, מה ההבדל בין גזירת לבין גזירות? אז בואו נסביר את זה ונראה מיד איזה נוסח לכאורה יותר פשוט. הרי גזירת שיבה לכאורה, איך הוא צריך להתפרש? שהשיבה מתבטלת. עכשיו, נשאלתי פה למה זה נקרא גזירת שיבה? שאלה טובה, אבל בטלג, השיבה בטלה, השלושים, חודלים את השלושים, מה הכוונה בטל? לחדול. אבל מה זה גזירות שיבה שיחדלו? כלומר, האיסורי שבעה לא בטלים, אבל השבעה ממשיכה. מישהו יכול להסביר לי למה הכוונה? שהשבעה ממשיכה עם הגזירות, אותו דבר על השלושים. בטלו גזירות שלושים. מה כנראה הכוונה? שדיני שלושים בטלים. אבל השלושים ממשיכים. שמישהו יסביר לי מה זה. אז מי שמתעניין, יגיע לסוגיית הגמרא, נראה שכנראה זה הדיון בגמרא. אבל במבט ראשון, הנוסח בטלה גזירת שיבה, הוא נראה יותר פשוט, יותר קל. בוא נאמר ככה, הוא מה שאנחנו רגילים, הפירוש שקראתי לכם קודם המיוחס לרש"י, הוא בטח זורם עם זה. זה כמובן לוקח אותנו...
כן, בבקשה. זה עוד 30 לא מתבטלות בכלל. זה עוד 30 ממשיכות, כי זה הרגל.
לא, אבל אנחנו מדברים ככה. מי שקבר מיתו שלושה ימים קודם לרגל, אז בטלו ממנו גזירות שיבה, והשלושים, לא משנה מה הגרסה, השלושים הוא יעשה אחרי הרגל.
אבל לגבי מי שאמרנו לגבי השלושים?
מי ששמונה ימים,
אבל זה השלושים לא
מתבטאות. למה? במשנה כתוב שאם קורה משהו, או לגזירות שלושים או לשלושים. קורה משהו, זה כתוב מפורש, כן? בסדר, עכשיו... תראו גם את השלב הבא במשנה. עכשיו, משנה מנמקת, מפני שאמרו. 30, ופה כנראה המילה 30 היא טעות, ופה עליזה תראי, יש קו מעל ה-30, נכון? בדרך כולם רואים את זה, נכון? זה סימן מחיקה, ופה דווקא נראה לי שצודק. זה, גם בכתבי יד אחרים זה לא נמצא. המילה הזאת לא מובנה. לכן יותר סביר שצריך לקרוא, מפני שאמרו שבת עולה ואינה מפסקת, רגלים מפסיקים ואינם עולים. עכשיו, המשפט הזה, תשימו לב לכמה דברים. ראשית, התופעה של מפני שאמרו, היא תופעה שהמשנה מגבה את הדין שלה עם נימוק שמסתמך נשען על הלכה קדומה יותר. כן, אפשטיין בסיפור מבוא לנוסח המשנה, כל הזה משנה קדומה. יש פה ציטוט של הלכה קדומה, ושימו לב לאופן שהוא משמש כאן. מצד אחד הוא קדום יותר, מצד שני הוא מבקי נימוק. אין הוא משרת את... הוא התשתית של הדין הזה. אבל כל מי שמסתכל, מיד הוא רואה דבר מאוד פשוט. המשפט מפני שאמרו, הוא לכאורה לא נאמר ודאי כהסבר לדין של המשנה, מהסיבה הפשוטה. הוא מדבר על דברים שהמשנה לא דיברה עליהם. בעיקר, מי בולט פה? שבת. מה שבת עושה פה? על כורחנו, שהאפיון הזה, שיש פה ציטוט של משנה קדומה, הוא אפיון פשוט. ומה הכוונה? המשפט הזה נשנה בפני עצמו באיזה מקור, באיזה קובץ, שמה עניינו היה? אם הווילות נוהגת בימים טובים, בימים של מקרא קודש, ובאותה מסגרת נפסקה הלכה ששבת עולה ואינה מפסקת, רגלים מפסיקים ואינם עולים. עכשיו, עורך המשנה מביא את זה, עונה ככל הנראה, הוא לא נזקק פה לשבת, הוא כבר לא מחק את זה. אלא הוא הביא את המשפט בשלמותו, אבל באמת מה שהוא רצה לגבות זה את הדין של המשנה שבטלה ממנו גזירות שבעה או גזירות שלושים, שזה יגובה על ידי המשפט מפסיקים ואינם, שרגלים מפסיקים ואינם עולים. עכשיו עוד סימן לדבר, שוודאי מדובר באיזה משפט מרובד אחר, זה הטרמינולוגיה שלו שהיא שונה לגמרי. לא כתוב פה בטלו, אלא מה כתוב? מפסיקים. יש פה טרמינולוגיה שונה לגמרי. מפסיק, עולה. עוד דבר שחסר לגמרי, זה ברגלים לא כתוב בכלל שיש הבדל בין שלושה ימים, יומיים, כלומר, אולי כל היסוד הראשוני של המשנה שלנו, שמבחינה בין קובר מיתו שלושה ימים לפחות, בכלל לא נמצא פה. עכשיו, זה לא רק שהמשפט הזה נשנה בפני עצמו מובא כנימוק, לא כל כך מובן איך הוא מנמק, או איך בכלל לקרוא אותו לאור דין המשנה שלנו. לכן צריך לקחת בחשבון, להסביר את השאלה, את האפשרות, שאולי צריך לקרוא אותו לבד, ושאולי בפני עצמו יש לו משמעות אחת, וכשעורך המשנה מביא אותו כנימוק לדין שלו, אולי זה מחייב, או זה מזמין לקרוא אותו מחדש בצורה קצת שונה, כן? אבל בואו ננסה לקרוא אותו בפני עצמו. לכאורה, איך צריך לקרוא משפט שבת עולה ואינה מפסקת? למה הכוונה? השבת עולה, הכוונה שביום השבת, במהלך השבעה, הוא נספר כאחד מימי השבעה. אני כבר אומר לכם שבדף חב דלת יש סוגיה גדולה מאוד בגמרא, בעזרת השם נגיע, נעסוק, או חב ג' סליחה. האם אבילות נוהגת בשבת? אתם, עוד פעם, אנחנו כולנו מכירים כבר את סוף הדיון, או את המסקנה ההלכתית שנגזרה מהסוגיה, שהיא נוהגת למחצה. דהיינו, נוהגים דברים שבצינה, לא נוהגים דברים שבפרסיה. בראשונים יש שאלה גדולה, איך לקרוא את הגמרא? כלומר, אם אותו דעה שיש אבילות בשבת, הוא התכוון גם לדברים שבפרסיה, והחולק אמר דברים שבצינה, אבל בפרסיה לא, או אולי לא. אותו מנדה אמר שהאבילות נוהגת בשבת, הוא חשב על דברים שבצינה, ומי שחלק עליו חשב שאפילו דברים שבצינה לא. אז זה לא המקום עכשיו להיכנס לכל הסבך הזה, גם לא להיכנס היום לשאלה למה יש הבדל בין שבת לרגל. פשוט אני רוצה למצות את ההיגד של המשנה שלנו, אבל בעזרת השם נגיע לזה פעם הבאה. אבל לכאורה השבת עולה, סופרים אותה לימי השבעה, ולכן גם מה המשך הברור? זה כאילו היגד אחד, לכן ברור שהוא לא מפסיק. הוא לא מפסיק. ברור שהשבעה הולכת ברצף. אבל בוא נעשה לפי זה לקרוא את את ההמשך. מה זה רגלים מפסיקים? כוונה, איך אנחנו רגילים? לא מה שהסברתי קודם. בטח גם מי שרגיל לקרוא אותו יחד עם הרישה, שהוא מפסיק לגמרי, זה, אמרתי קודם, זה חדל, כן? חדל אבלות. רגלים מפסיקים. רגע, אז אם רגלים מפסיקים, האבלות נגמרה, אז מה זה להגיד אינם עולים? ברור שהם לא עולים, השבעה נגמר. השאלה הזאת הטרידה מאוד ראשונים. הטרידה מאוד מאוד ראשונים. ויש פה כל מיני הספרים. בואו נראה כמה מהם. במיוחס לרשי פה, אצלנו על אתר, תראו מה הוא אומר. שבת עולה, הרה שבת בימי אבלו, עולה למניין שבעה. ואינה מפסקת, דלאחר שבת, צריך להשלים. שבעה ימי אבילות עם השבת. הרגלים מפסיקים. עכשיו תראו מה הוא עושה פה. דחי כבר מיתו שלושה ימים קודם הרגל, מפסיק האבילות לגמרי, ולך הרגל המשלים כלום. מפסיק בלשון של חודל. ואז ברור שאינם עולים, לא יכול להיות המשך של המשפט הזה. לכן תראו מה הוא מציע. ואין עולים. דחי כבר מיתו בתוך הרגל. פה מדובר על מקרה שהאבילות לא חודלת את השיבה. למשל, הוא מת ברגל. אז מה הדין שמתי מתחילים את האבילות של שיבה? אחרי הרגל. אז פה אני אמר, לא תספור את דימי הרגל, זה הכוונה אינם עולים, כן? דחי כבר מיתו בתוך הרגל, דלא בטלה ממנו גזירת זין, אין ימי הרגל עולים למניין זין ימי אבילות. ולאחר הרגל צריך לשב שבעת ימי אבילות, זוהי סברתי. אבל בהתק מצאתי, ואין עולים, דחי כבר את מיתו שני ימים לפני הרגל, דלא בטלה ממנו גזירת שבעה, אין ימי הרגל עולים למניין שבעת ימי אבלו, אלא לאחר הרגל צריך לשב ה' ימי אבילות להשלים לשני ימים שנהג לפני הרגל. כן, הצד השווה בין זה לבין הפירוש הקודם, ששניהם מבינים שצריך להפריד בין מפסיקים לאינם עולים. מפסיקים הולך על שלושה ימים, ואינם עולים הולך על מה? על מקרה אחר שבו הרגל לא מפסיק את לגמרי את האבלות. יש פה פשוט שתי דעות מה המקרה הזה. האם זה מת בתוך הרגל, או האם זה מת שני ימים לפני הרגל. תראו את הדחייה, ואני אומר, כי טעות סופר הדעה השנייה. למה? למה שנזכר שלושה ימים לפני הרגל, לאו דווקא, ואפילו שעה אחת לפני הרגל, בטלה ממנו גזירת שיבה, עד הרגל מפסיק. זה לא נכון, כי אין בכלל דין כזה. ופה מיד מתנפלים על הבח באלף רואים, והרב קיבאגי רואים את הכוכבית למטה, שניהם מתנפלים עליו ואומרים לו, רבינו, עם כל הכבוד, זה אומנם הדין שנפסק על פי הגמרא בדף חף, ועוד נגיע לזה, אבל ודאי פשוטה של משנה מהו, שאכן מי שקובר את מתו שני ימים לפני הרגל, צריך להשלים, ולכן זו לא קושייה. זה ההסבר שמופיע כאן. זה לא קשור למשנה קדומה. פשוט, המשנה שלנו אומרת, הדין של אפילו שעה אחת הוא לא דין המשנה. ההלכה נפסקה, לא כמו המשנה. אבל אתה לא יכול לפרש את המשנה על פי דעה שחולקת על המשנה.
אם הוא לא מקבל את ההלכה שימיים לפני הרגע ממשיכים אחרי הרגל, כהלכה, והוא מכה שהמשנה קדומה הוא שתל.
אגרי, הם לא מדברים על המשנה הקדומה, אני דיברתי. אני פשוט וקראתי את רש"י, אני מיד אגע בכיוון שלך. ובוא קודם נמצא את הראשונים, כן? בפירוש המשנה של הרמב״ם, זה לפניכם בדף, מי שרוצה יכול לראות. מופיע ככה. אני קורא. קודם כל תראו את ההסבר של הרמב״ם להבדל בין שבת לרגל. הרמב״ם כותב ככה. ועניין עולה ואינה מפסקת, שנמנית בכלל שבעה ומכלל שלושים, ועולה למניין ואינה מפסקת האבלות. לפי שהכלל אצלנו, דברים שבצינה נוהג כגון תשמיש המיטה או חיצה בחמין ופריאת הראש, שכל אלו נאסר בהם האבל ואפילו בשבת. אז הרמב״ם אומר, למה האבלות בשבת עולה ואינה מפסקת? כי בפועל נוהגים אבלות בשבת. אבל הרגל מפסיק מכל מקום, ואין נוהג בו שום דבר מדיני אבלות. דעת הרמב״ם, צריך לדעת שהרמב״ן בתורת האדם חולק עליו, בתוספתא מפורש נגדו, יש פה דיון שלם שסובב סביב פרשנות של גמרא בכתובות, בדף ד' בסוגיה של חתן אבל. פשוט יש שם שתי גרסאות בגמרא, האם משווים את זה לאבל במועד או אבל בשבת. הרמב״ן אומר, בכל ספרי ספרד כתוב אבל במועד, הרמב״ם כנראה גרס בגמרא שמה, שבת, לא מועד, אבל דעת כאמור הרבה ראשונים שגם ברגל יש דברים שבצינה, בעצם אין הבדל לדעתם בין שבת לבין רגל מבחינת הדינים המעשיים. אז למה הם שונים בדינים? אני אומר זה לא היום. אבל הרמב״ם יש לו הסבר פשוט, למה רגל הוא מפסיק? כי לא נוגעים שום דיני אבלות, גם דברים שבצינה לא, זו שיטתו. לעומת זאת שבת, יש דברים שבצינה. עכשיו תראו איך הוא מפרש ואינם עולים. הוא כתב הרמב״ם שאם ישלים שבעת ימי אבלות ובא הרגל אחרי כן, בטלה ממנו גזירת שלושים כמו שבער. ולא נאמר מניין ימי הרגל בלבד עולים למניין שלושים, וכן רגל אינו עולה למניין שבעה, אלא מבטל גזירת שבעה כולן כמו שהתבאר. אז מלך הרמב"ם פה מפרש אינם עולים, גם הוא מסב אותו, מפריד אותו מרגלים מפסיקים, אבל הוא לא מפרש אותו על שבעה, אלא הוא מפרש אותו על
30.
על 30, בדיוק. תשימו לב ללשון הרמב״ם. רגל מפסיק שבעה, ושלושים, מה קורה הדין? אינם עולים. מה הכוונה אינם עולים? שזה בטל. רואים את זה? אני קורא, זה כתוב ברמב״ם. ואינם עולים, שאם ישלים שבעת ימי אבלות, הוא בא הרגל אחרי כן, אז הרגלים מפסיקים, הולך על קובר מתו שלושה ימים קודם לרגל, והרגלים אינם עולים על מה הולך? על שמונה ימים לפני הרגל, נכון? מה שכתוב? אבי, אתה איתי?
כן, אבל הוא גם הוסיף, איך הרגל אינו עולה למניין שבעה, אומר את זה על שניהם.
שנייה, אני קורא עוד פעם. הרגל מפסיק בכל מקום ואין נוהג בו שום דבר מדיני אבלות. ואינם עולים, שאם ישלים שבעת ימי אבלות, זה הולך עכשיו על המקרה של השני. הוא בא הרגל אחרי כן, כמו הרגל בא ביום השמיני והלאה, כן? בטלה ממנו גזירת שלושים כמו שבער, ולא נאמר מניין ימי הרגל בלבד, עולים למניין שלושים. אנחנו בעצם מפסיקים לספור שלושים. או מילים אחרות, אינם עולים בסייפה מתפרש אחרת מאשר ברישה.
המילים הבאות שלו, כן. רגל לנועם למניין שבעה. זאת אומרת, גם רגל לנועלת גם לשלושים וגם לשבעה.
זה נכון, אבל יש פה סוג של כפילות. אתה צודק שהוא מנסה להסב אותו פעמיים, אבל תמיד את הפירוש הבסיסי, רגלים מפסיקים הולך על שבעה, אינם עולים הולך על שלושים. שיש משהו קרוב לזה שהביטוי עולים ברגלים לא מתפרש כמו עולים ברישא על ידי שבת בפירוש של רש"י עם כתב יד קופר. שם הוא כותב ככה, אני מקריא. הרגלים מפסיקים ואינם עולים. אם נהג שלושה ימים קודם הרגל, מפסיק את השאר שאינו מתאבל עוד. וכן שמונה ימים קודם הרגל, מפסיק ומבטל גזירת שלושים. ואינם עולים. הרי שקאי, כמו הפירוש שרשי, המיוחס לרשי, דחה אותו. שאם לא נהג אלא שני ימים שהתחיל אבלותו ברגל, אין הרגלים עולים למניין שבעה וצריך לא לשב אחר הרגל. הוא מביא פירוש שני, לשענה אחרינה. הרגלים מפסיקים, שאם לא נהג אלא שני ימים, שימו לב, בניגוד לכל מה שנאמר עד עכשיו, שהרגלים מפסיקים הכוונה בקובר מתו שלושה ימים, מה הוא מפרש? שהכוונה במקרה של שני ימים. והאמת שהמילה מפסיקים, עכשיו מתפרש כפשוטו, כשאני אומר הפסקה היום בעברית שלנו, על מה אני חושב? על לחדול או פוז? על מה אני חושב? יש הפסקה בין שיעורים. בסוף היום אין הפסקה, בסוף היום הולכים הביתה, נכון? כלומר, אנחנו רגילים, כשאומרים מפסיקים, בכלל לא להשתמש בו במובן של בטל. זה לא העברית שלנו. וכמובן, צריך לבדוק מה היה העברית של... שהתנאים, כן? אבל בכל זאת, בא הפירוש הזה, ובניגוד מוחלט לכל מה שנאמר עד עכשיו, שכולם הניחו שמה הכוונה מפסיקים? חודלים, מבטל, כן? זה מפסיק. פה הכוונה, לא, עושים פוז, עושים הפסקה. לכן זה חייב ללכת על מקרה, מה יקרה לאבלות? כן, אז הוא כותב ככה. לשען אחרי, נרגילים מפסיקים, שאם לא נהג אלא שני ימים, מפסיקים, ולא נהגו במועד, ואינם עולים, דלה לנהוג, דוודאי נהוג, והיינו דאמרינה לקמן, איידי דתן הסייפה אין עולים, דעתם לא אפשר בלא עולים, אך איתן הרישה עולה, ומי עולה עולה לחשבון שבעה, ולא דמי, אך עולין לעולין דרישה, במילים אחרות, העולין בסייפה והעולין ברישה, כלומר העולה של שבת, אין לו אותה משמעות של הרגל. בשבת עולה הכוונה, סופרים אותך. כשאומרים ברגל אינו עולה, זה לא הכוונה שסופרים אותך, אלא הכוונה היא אחרת, ישמו מי. להכי הוא עולה, מסלק ממנו אבלות, ואין מפסיק לעולם, אלא לאחר הרגל נהוג. אז אין עולה, הכוונה, זה, יש פה משפט שמפסיק ואינו עולה, הכוונה, בוא נעשה הפסקה, ועכשיו אל תנהג את מה? אין עולה, מה הכוונה? לא נוהגים את דיני האבלות. עכשיו, למה? כי אתה תנהג אותה מתי? מתי אחר כך. לעומת שבת, שמה עושים לדיני האבלות? נוהגים אותם בשבת עצמה, כן? תשמעו את ההערה של קופר, כלומר, מסלק מבטל, כמו עיגול בעיגולים, עולה דיבמות פרק א', ופירושו שלא עולינו, שאין מבטל ממנו אבילות להפסיק לעולם. כלומר, המילה אין עולין, זה בא לשלול את האפשרות שחודלים. כלומר, מפסיקים ולא חודלים את האבילות. אלא, מה נעשה? נחזור אליה מתי? מתי אחר כך. עכשיו, פה יש ניסיון, אני משנה קצת את הכותרת, יש פה ניסיון מה לעשות. לקרוא את זה ביחד דווקא, מפסיקים ואינם עולים והם באים ביחד, אבל בניגוד לכל הפירושים שהיה עד עכשיו, שהיה ברור להם שהמפסיקים הכוונה לחדול, והמפסיקים הולך על מי? על שלושה ימים, פה בא הפירוש הזה השני ברש"י, ומה הוא מציע? שלקרוא את זה כמשפט אחד, ופשוט לפרש אותו אחרת מאשר ביחס לשבת, ולהסב אותו על שני ימים. עכשיו, יש, סליחה?
יש מקומות אחרות שמשנים את... פירוש המילה באמצע הקטע?
מסתומה יש, כן. לא, יש, כן.
אין הבדל.
מה זה?
אין הבדל בין פירוש אינן עולים. עולים זה...
אינם עולים, הכוונה...
לא נרג'ף את לסופרים.
כן, אבל... לא, אבל בשבת הכוונה... שסופרים את היום.
נכון.
כאן הכוונה לא שסופרים את היום. שימו לב.
לא, כאן שאתה אינן עולים, אז אינן סופרים.
לא, אני קורא עוד פעם. ואינם עולים דלה לנהוג דוודאי נהוג ואנו דאמרינן לכמן כלומר הכוונה ככה זה לא לנהוג אחר הרגל, זה ודאי נהוג, כלומר זה נוהג אחרי הרגל. כבר אינם עולים, אינם עולים, לא מתייחס לימי הרגל, הוא מתייחס לימי אחר הרגל.
אבל יותר פשוט להגיד שעולים אותו משמעות בהכלה בסוף.
אני יודע, אבל הקראתי לך מה שהוא אומר, זה לא שקראתי חצי משפט ואני פירשתי ככה, הקראתי לך מילה, כלומר, אני אומר ככה, הדעה המקובלת היא, שמפסיקים הכוונה חודל ואינם עולים הכוונה, לא ספרים את ימי הרגל. הפירוש הזה מסביר אחרת. מפסיקים הכוונה עושים פועז, ואינם עולים הכוונה מתייחס על אחרי הרגל. אל תחשוב שאחרי הרגל זה לא ימשיך. זאת הכוונה.
אם אומרים שמפסיקים זה פועז, יותר פשוט להגיד שאינם עולים זה אינם סופרים.
אני איתך. בא דיוויד, עכשיו אני אסביר מה מקור הבעיה, אולי מה הפתרון שדיוויד מציע, אבל הוא רק פתרון פילולוגי, לקרוא את המשפט בצורה חלקה, ודאי שבסופו של דבר עורך המשנה לא רצה שנקרא ככה, ואני מסביר. בא דיוויד ואומר שכל הפירושים האלה הם קצת קשים, הם קשים מסיבה מאוד פשוטה, כי הם מכירים את ההבחנה בין שני ימים ושלושה ימים. ובמשפט הזה הרי כתוב בפשוטו, פשוט מה? רגלים, לא כתוב רגלים, לא כתוב לא זה ולא זה. ואם אני קורא את המשפט הזה לבד, רגלים לא מבחין בין שניים לבין שלושה. המילה מפסיקין בצורה פשוטה, איך הצורה הכי פשוטה לקרוא אותו? פועז. זה אינם עולים מה הצורה הכי פשוטה לקרוא אותו? לא סופרים, נכון? ולכן מה בעצם אולי הקריאה הכי פשוטה של המשפט הזה, לו לא היינו יודעים את הרשע של המשנה, כך הייתי קורא אותו בצורה פשוטה. הייתי אומר באמת שהקריאה הפשוטה ביותר היא, שאולי המשנה הזאת רוצה לומר, שרגל לא חודל את האבילות, אלא פשוט עושה לו מה? עושה לו פז. זה לכאורה הדבר הכי פשוט להגיד. ותמשיך אותו אחר כך. אולי גם מי שישב שבעה כמה ימים? שישה ימים. זה שיש קריאה כזאת כבר בספרות התנאים. אני אראה לכם בתוספתא, או בברייתא כבר בגמרא, בעמוד הבא. בברייתא, אם עובד גם בתוספתא, עדיף לקרוא כמובן מהתוספתא, אבל תסתכלו בדפים, יש גם מקבילה בבבלי. הלכה וב, הקוברת מיתו שני ימים, יש לכם פרק ב' הלכה וב, מיד אחרי הצילום שכתב את קויפמן. הקוברת מיתו שני ימים, קודם הרגל, מפסיק את הרגל ומונה חמישה אחר הרגל. עכשיו, הערה פילולוגית רק, המילים מפסיק את הרגל נמצאות רק בכתב יד וינה, לא נמצא בכתב יד הרפורט. תסתכלו במדור חילופי הנוסח של רב שאול ליברמן, הוא עצמו משער שנוסח וינה הוא הנוסח המקורי, וגם ברור למה זה נשמט. כי פה יש לנו דוגמה מפורשת בלשון התנאים, שהמילה מפסיק, מה הפירושו? פוז. הקוברת מיתו שני ימים קודם הרגל, מפסיק את הרגל, כלומר הוא מפסיק ברגל לנהוג דיני אבילות, הוא מונה חמישה אחר הרגל, מפורש שלהפסיק זה לא לחדול. אז דבר דומה מופיע דרך אגב גם בברייתא בבלי, בחף עמוד א', תראו, הברייתא המקבילה, ביוטט עמוד ב' למטה, כתוב ככה, קוברת מיתו שני ימים קודם הרגל, מונה חמישה אחר הרגל. מה לא נמצא פה? מפסיק, אבל הוא נמצא בעמוד הבא. כללו של דבר, כלשהו משום אבל, רגל מפסיקו. מה הכוונה מפסיקו? שלא נוהגים אותו ברגל, אבל נוהגים אותו מתי? אחרי, גם פה זה מפורש. אז באמת יש ראשונים ששמו לב לזה. מיד אומרים, המפסיק פה לא כמו המפסיק במשנה. אתה צוחק, אבל אני אגיד לך את האמת. עורך המשנה בעצם מה רצה? שזה יהיה ככה. עורך המשנה רצה, כי אני חוזר, אם שכנעתי אתכם שמדובר פה באיזה משפט מההלכה שלא נשנתה בצמידות לדין המשנה, באמת זו הצורה הכי פשוטה לקרוא אותו במשנה. כלומר, יכול להיות שבאמת ההלכה הקדומה אמרה שאדם שמגיע רגל, הוא מפסיק את הרגל, כי ברגל עצמו אי אפשר לנהוג אבילות, והוא משלים אותו אחר כך. וזה פירוש המשפט הפשוט, רגלים מפסיקים ואינם עולים. עכשיו, ברור אבל שההלכה של המשנה, היא אמרה, ואם הוא כבר קיים את עיקר האבילות, שזה שלושה ימים, אז מה היא אמרה? אז הוא לא יחזור. וכשהיא צמידה אותו כנימוק, כלומר, כשמפני שאמרו, הוא הופך להיות נימוק למה? לרשע, וכל הסיפור שנכנס פה, זה גם שפתאום, נכנסתי לראש שאני חודל מצד אחד. מצד שני נכנסת לי הבחנה בין שלושה ימים לבין פחות משלושה ימים. המשפט הזה מתפרש מחדש בצורה שהוא כבר נראה לנו קצת, קצת דוחק. זה צריך כמובן להוסיף, אני חוזר להערה שלך, סליחה שלא יודע את שמך.
אבי.
זה אולי קשור בטבורו לשאלת הנוסח של הרישה. שכן, אם כל מה שהסתבכנו עד עכשיו היה מתוך הנחה שאנחנו גורסים בטלה ממנו גזירת שיבה, ומה זה בטלה ממנו? שהוא חודל. אז אם בטלה גזירת שיבה חודל, אז מאיזה רגלים מפסיקים? גם שהוא חודל. אבל שאלת אותי, ומה פשר הנוסח בטלו גזרות? אולי נוסח בטלו גזרות, מה הכוונה? שהגזרות בטלות, אבל הימים לא בטלים, או בלשון אחרת, זה צורה יפה להגיד מה? פוז, בצורה יפה. במילים אחרות, בהחלט אפילו יעלה על הדעת, שבטלו ממנו גזרות שיבה, למה הכוונה? תפסיק, תעשה פוז, ואחרי רגל תמשיך. יש באמת אחד מהראשונים שפרש כך את המשנה. שאול ליברמן רומז אליו, הוא גרם לי לעיין בו, כי הוא כותב שזה פירוש תמוע, בלי לצטט אותו, אז מיד, כמובן, זה גירה אותי, כוונה לפירוש של רש בן היתום, שלא מאוד ברור מי הוא היה, לפי המאדיר, הוא היה יהודי בדרום איטליה, לא כך יודע את זמנו, הוא לא יודעים עליו יותר מדי, אבל הוא פעמיים בפרשנות הסוגיה מפרש, שבטלו גזירות שיבה, הכוונה שאחרי הרגל הוא יחזור לזה. רק מה, הוא באמת אומר את זה בצורה שקשה לקבל אותה, כי הוא גם יודע את ההלכה המקובלת שהכוונה שאין שום, שאין דיני אבלות, אז הוא אומר דבר מאוד מוזר שאני לא מסוגל להסביר אותו. ושאול יומן צודק שזה תמוע לפי הפירוש שלו, אבל האמת שמה שהוא אומר יכול להיכנס נהדר בלשון המשנה אם נפרש קצת אחרת ממנו. כי מה אני קורא את הדברים, שלא תגידו שאני ממציא, כן? אז זה נמצא בעמוד, מי שרוצה לראות בעמוד 98 בפירוש. האמת שיש לי את כל הפירושים האלה ב-PDF, אני יכול לשלוח לכם לינק ותוכלו להוריד אותם למחשב שלכם. אז הוא כותב ככה, אבל זה לא לפניכם. אני קורא. בבקשה. הקובר מיתו שלושה ימים קודם הרגל, בטלו ממנו גזירת שיבה. דוק מינה, שלושה ימים הוא דבטלו ממנו גזירות שיבה. ואין צריך לומר שהקובר את ביתו בית ימים או יום אחד, שהרי בהדיה לפנינו אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת. הקובר את ביתו שישה ימים וכן חמישה וכן ארבעה, לא בטלו ממנו גזרות שבעה. הוא משלים לאחר המועד על השישה יום אחד, ועל ה' שני ימים אחר הרגל, ועל הדלת ג' ימים אחר הרגל, וזה אותם רגלים מפסיקים, אין עולים מפסיקים שאין מתאבל בהן, ואין עולים למיין שבעה כשבת. והמשפט כמו כפפה ליד. שאלה טובה, אבל רק כל כנראה כמו כפפה ליד. שבת, זה נוהגים בדיני האבלות, וגם סופרים אותו. ברגל עושים פז מדיני האבלות, ולא סופרים אותו, אבל ממשיכים אותו אחר כך, ומפסיקים זה פז. פוז, כן? זה מה שהוא אומר, כן? עכשיו, איפה באות השאלות? אז פה אבי שעה, רגע, ומה קורה ב... בשני ימים, גם בשני ימים אף אחד לא מעלה על דעתו שברגל הוא ינהג. אז פה באמת הסיפור מאוד 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 מסתבך כשאנחנו קוראים אותו בפעם השנייה שהוא אומר את הדברים בסוגיית הגמרא, שאני כבר לא יודע מספיק אותו היום, אבל אני רק אקרא לכם, בלי שתבינו את הגמרא, אתם עדיין יכולים להבין את מה שאני אקריב, תראו גם איך הוא שאל את השאלה אבי והסתבך. כן, אז הוא כותב ככה, זה בפירוש הנתפס בעמוד 100, הוא כותב ככה, כך יתראה בעיניי דברי רב, הקובר את מיתו שלושה ימים קודם הרגל יתאבל אותן ג' ימים, ואחר הרגל ינהוג אבלות ארבעה ימים מאותם השלושה, אותו דין, אותו פירוש. אבל תראו עכשיו, תראו מה הוא כותב, ובאותן ארבעה ימים האחרונים בטלו ממנו גזירות מלאכה וחברותיה. כלומר, אתה נוהג אבלות ארבעה ימים ואין להם דיני אבלות. כמובן, מה השאלה? אז מה זה? טוב, האמת... גם היום עושים משהו כזה, רק תדעו, אותו שכן שהזכרתי, אחרי שאבא שלו נפטר בערב שבועות, אז אחרי שבועות הוא ישב בבית, וקיבל קהל, וניחמו אותו, והוא לא נהג דיני אבלות. אולי זה מה שהוא חושב, אני לא יודע מה הוא חושב, אבל התשובה לשאלתך היא, אבי, שאם זה פחות משלושה ימים, הוא יחזור לנהוג את האבלות, ומה הוא יעשה? גם ינהוג את כל דיני אבלות. אבל אם זה שלושה ימים, אז מה הוא יעשה? אולי נג... עכשיו, מה שמאוד משונה אצלו זה שהוא מבין את הבטלו גזירות שיבה, הכוונה בארבעה ימים שתעשה אחר כך. כך הוא מפרש. לכן זה נראה תמוע, לא סתם אפשר לראות מה נכתיר אותו בתואר היפה הזה, כן? אבל ודאי שהקריאה שלו היא נשענת על רגישות לשון המשנה. כלומר, בעצם איך הוא קרא את לשון המשנה? אז קודם כל, למרות שאצלו כבר בכתב יד, יש בלבול שלם על הגזרות והגזרת. פעם הוא כותב גזרת, פעם הוא כותב גזרות. וזה ודאי רוכב יפה מאוד על הגרסה, בטלו ממנו גזרות, שרומז שמה? שאתה מפסיק את הגזרות, אבל השיבה לא, היא לא, לא הסתיימה. ובית, הוא יושב מאוד יפה על המילים, מפסיקים ואינם עולים. עכשיו אני אומר, הדעה הרווחת היא לא כזאת, היא מתאימה יותר למה? לבטלה ממנו גזירת שיבה. השיבה נפסקת, היות והשיבה נפסקת, אז איזה משפט עכשיו נחדלת, כן? בטלה לגמרי. איזה משפט מאוד קשה להסביר אותו כמובן. ואיזה רגלים מפסיקים ואינם עולים? ופרסתי פה בפניכם כמה אפשרויות, כן? עכשיו הסיפור הזה לא נגמר פה, ממשיך בגמרה, כן? בבקשה, מתן.
אם יצא, אני בטלת, אתה עושה את עומד זה מפורש. יומיים, ממשיכים חמש אחר.
נכון.
המשנה גם מדייקת שלושה ימים. זאת אומרת, רק משלושה, כן. היא בטלה, אבל אפשר להניח שמי שכתב את זה, זאת אומרת, שהוא מניח שפחות מכך, הוא הסכים עם דין התוספתא.
נכון.
וגם המשנה, מפני שאמרו, כן, המשנה הקדומה, היא גם אפשר לפרש אותה ככה. אז כולם מסכימים בעצם. אז מה...
לא הבנתי.
גם את המשנה הקדומה אפשר להגיד, כן, מפסיקים ואין המולים. מה זה מפסיקים? כל.
כן, והשאלה, אני טענתי שלי נראה כפשוטם של דברים, שהמשנה הקדומה לא הבחינה בין שלושה ימים או יומיים, היא תמיד אמרה את זה. עכשיו, מי קרא ככה? הרש"י כתב יד קופפר, בפירוש השני, הציע לקרוא את מפסיקים ואינם עולים כמו רש"י בן היתום, אבל הוא הגביל את זה לשני ימים קודם הרגל, כלומר הביטוי מפסיקים ואינם עולים הולך על שני ימים קודם הרגל. אני אומר, הדעה הרווחת היא, תסתכלו בכל הראשונים, בריטווה, ברמב"ן, בתורת האדם, בתלמיד הלכה מפריז, כולם מפרשים ככה, שרגלים מפסיקים ואינם עולים, הולך על שלושה ימים קודם הרגל. ואז מאוד קשה להבין מה זה אינם עולים. אם הוא מפסיק, אז ברור שהוא לא עולה, כן?
זה לא מתאים כנימוק לרשע של המשנה.
נכון.
זה כן יכול להתאים כנימוק לרשע של המשנה. איך? האורך כתב שלושה ימים. כתב בהלכה שלושה ימים. והטעם שהוא נתן לזה, מפני שאמרו מפסיקים ואינם עולים. מה זה מפסיקים? עושים הפסקה. זה מתחס ליומיים.
אז אתה קורא כמור. בסדר, אבל אני אומר, ברוב הראשונים, בוא אני אסביר כאילו איפה התסבוכת. רוב הראשונים הם מפרשים שהמפני שאמרו הולך על שלושה ימים. בסדר? אוקיי, הדברים ברורים, נכון? עכשיו, תראו, הסיפור הזה ממשיך בגמרא, אני רק חושב שלפני שניכנס לתוך תחילת הסוגיה בגמרא, שכדאי לרגע רק לתת דין וחשבון קצר על העניין של שלושה ימים. כן, בעצם, איך הגיעו לזה? או מה הרציונל? אז רש"י פה קראתי לכם, מה אומר רש"י? עיקר האבילות אינו אלא שלושה ימים. תוספות על אתר כותבים, כן הוא עיקר האבילות לכמה מילי, ואמרינה לכמה שלושה ימים לבכי. פה התוספות מפנים, זה שתי גמרות שאנחנו צריכים לדעת עליהן, גמרה אחת בדף חף א', גמרה שנייה בדף חף ז', שם נאמר הדין של שלושה ימים לכמה הלכות. כן, לגבי תפילין, לגבי שאלת שלום, ובדף חף זין, הגמרא גם אומרת שם שתקופת השיבה בעצם מחולקת לשניים. בלשון הגמרא, שלושה ימים לבכי, שיבה להספד. זה לשון הגמרא, בעצם יש פה גם תיאור שמבחינה מנטלית, האבל נמצא במקומות שונים במהלך שתי התקופות האלה של השיבה. הבכי יותר מתאר את עדיין תחושת האבדון של הנפטר, עדיין בכלל להאמין שזה קרה, אתה עדיין כאילו בתוך האירוע. ואילו בארבעת הימים האחרונים כבר להספד, אפשר לעצור ולחשוב ולהתחיל להינחם ולהתבונן וכולי. יש גם הלכה שלא מנחמים בשלושת הימים הראשונים, עוד שהיום אני חושב שהולכים לנחם כשמצליחים, נכון? כן, אבל אצלם היא היה מנחם, מי שהיה ממילא גר לידך, כן? כאילו אף אחד לא היה בא מלרעננה לנחם אבילים, כן? פשוט, אז עכשיו האנשים בגוש עציון מבינים איך פעם היה המרחקים, כן? סוגרים את הכביש בשבע בערב, פותחים אותו בעשר בבוקר, כאילו המדרכה אי אפשר ללכת עליה, כאילו, מדברו איתם, זה לא יאומן, כן? כאילו את לא הם, כן? אני רוצה להסביר להם שפה הכל נורמלי, הם לא מאמינים לי. בכל מקרה, אני אסביר קצת למה השלושה האלה, זה קצת יוצא דופן, או מה אולי דורש קצת הסבר בזה.
איפה מוצאים את עם ההכפלה לשבעת ימי המשתה עם חטיבת זמן, אין את השלושה ימים?
שאלה טובה.
יש לנו את היום אחד, כן. שבעת ימים שלושים, אבל השלושה ימים אין חטיבת
זמן. זו שאלה טובה, אני לא יודע. אבל צריך לעיין בזה. מה שנק אומר, שמשהו מיוחד בשלושה, זה שכל היחידות של אבלות, הן יחידות זמן שמוכרות מאוד מקומות. שהן כולם יחידות זמן מעגליות. אתם מכירים את זה? שבעה זה שבוע, שלושים זה חודש, י' בית חודש זה שנה. זה גם לא נראה לי מקרה שזה יחידות זמן כאלה, כי תהליך האבלות הוא בנוי על ציר הזמן שהוא ספירלי, שככה אנחנו חווים אותו. אני עובר יחידת זמן בלי הנפטר, ואז אני כאילו חוזר עוד פעם על אותה יחידה, אני כבר הייתי פעם אחת בלעדיו, אז זה נחתם. כן, השבת הראשונה בלעדיו, בשבת הבאה כבר הייתי שבת אחת בלעדיו, כן? ובשלושה ימים זה יחידת זמן שהיא לא מעגלית. היא באה ממקום אחר. היא כאילו לא מתאימה למבנה הרגיל של יחידות האבלות. אני יכול להגיד שהיא מוכרת לנו מהתורה מכל מיני הקשרים שהם מאוד קרובים ללשון הגמרא, ואני אסביר. כן, שלושה ימים שעמד הר סיני. אני לא מדבר על האלה של המילה, בסדר, זה כנראה משהו פיזיולוגי, אבל זה כן מאוד קרוב. מה הכוונה? כשאני צריך שלושה ימים מאירוע, אתה עדיין בתוך האירוע. כלומר, זה לא העניין שאני חותם יחידת זמן מעגלית וסוגר אותה, כמו שאני עדיין בתוך האירוע. זה גם בהלכה ככה. שלושה ימים לפני שבת יש דין שאסור לצאת לדרך בספינה, או לעשות מצור, כן? איך אומרים, יש שם מחלוקת גדולה בין הראשונים, מה ההקשר? אני לא נכנס לזה כרגע לפירוש לגמרא, אבל מה בעצם היסוד הגמרא? שכשאני שלושה ימים לפני האירוע, אני צריך כבר לחשוב עליו. אדם ביום רביעי צריך לחשוב על שבת. ביום ראשון, אתה לא צריך לחשוב על שבת. היית בו. אבל אני עכשיו לא נמצא, אני לא לפני שבת, כן? עכשיו, בירושלמי יש פירוש מדהים, שזה קשור לא רק בעניינים נפשיים של האבל. בעצם מה אני אומר? זה הבכי. כלומר, אדם כל עוד שהוא שלושה ימים, הוא עדיין בתוך האירוע שלה, הוא עדיין בבית כברות, כאילו, הוא עדיין חושב על זה, הוא עדיין שם, כן? אחרי ארבעה, ביום הרביעי והלאה הוא כבר מקום קצת אחר. בירושלמי הם רוצים לייחס את זה גם לתהליך המוות עצמו, וזה דברים ממש מבהילים. בפרק ג' הלכה, הירושלמי אומר ככה. הרי שאין לו מה לאכול, ביום הראשון וביום השני אינו עושה מלאכה. בשלישי הוא עושה בצינה. אבל אמרו, תבוא מהרה לשכניו שיצריכו לכך. הוא ועד החסד, שיפרה פרידמן, ועוד כמה צדקניות פה, שדואגות לכל אבל, הוא לא רעב, כן? בר כפרה אמר, אפילו בשלישי לא יעשה כל עיקר. בר כפרה כדעתי, דבר כפרה אמר, אין תוקפו של אבל אלא עד שלושה ימים. רבי אבא ברייד רבי פאפי, רבי יהושע דסיכנין בשם רבי לוי. כל תלת היום, כמו שלושה ימים מאז הפטירה, נפשה טייסה על גופה, כאילו נשמת המת מרחפת מסביב לקבר. כאילו הוא רוצה לחזור לגוף שלו, גם הוא לא רוצה ללכת מפה. הוא רוצה להישאר בעולם הזה. סבירה די חזרה לגבי. ואז מה קורה? הוא מסתכל מה תהליכי הריקבון שוברים על הגופה. כיוון די חמי, דשתני, זיוון די אפוי. שווקה לב אז ללה, הוא מבין שהוא כבר לא פה. אז הוא הולך לו. לאחר שלושה ימים, סליחה על הפלסטיות לתיאורים, כן, הקרס נפקעת על פניו ואומרת לו, הלך מה שגזלת וחמסת ונתת בי. אבל יש פה תיאור שהוא באמת בא ממקום אחר, לא של המעגליות, אלא עד כמה אתה עדיין בפטירה או לא, סוג של מיתו מוטל לפניו במובן התודעתי, כן? עדיין יכול להיות, הרהרתי, אם רוצים לא להתנתק לגמרי מיחידות המעגל, שאולי השלושה ימים זה סוג של חצי מי, מהשיבה. וזה חוזר כמובן לאיזו שאלה. מה מקום השבת בשיבה? כלומר, האם שיבה זה שבעה ימים? האם שיבה זה שש ועוד אחד? איזה מובנה שיש שבת? זה חייב להיות, כן? אני לא יודע, אבל מה שלא יהיה הדבר, ברור שהדין הוא, מה שכפי שמציינים הראשונים, עיקר האבילות היא שלושה, כלומר, מעיקר הדין, רק מי שעשה את עיקר תוקפו של אבל, מה דינו? הרגל מבטל. את מה הרגל מבטל? עכשיו תראו את הגמרא. בואו נתחיל אותה, מה שנספיק היום, ותשאר בפעם הבאה. אמר רב, תראו את הגרסה שלפנינו. גזירת בטלו, ימים לא בטלו, וכן אמר אבונה, גזירת בטלו, ימים לא בטלו, ורב ששת אמר, אפילו ימים נמי בטלו. עכשיו כבר פה אתם נורא רגישים, עומדים איתי כבר הרבה שנים, נכון? כבר יודעים? משהו פה בעברית לא מסתדר. איך אפשר להגיד גזירת בטלו? גזירת זה... יש פה איזה בעיה, באמת לא תתפלו לשמוע שבכתבי היד של הסוגיה, גם פה חבל שאין לי ברקו, בסדר? אבל יש לי פה צילום של כתב יד ותיקן 108, ואתה רוצה להספירות בשביל כולם? מה כתוב פה? מה הרב? צריך משקפיים, אני יודע. זאב קורא, לא אני, שלא תגידו שאני מרמה אתכם.
בטל?
מה כתוב פה?
גזירות.
גזירות? תודה, זאב. בנוסף, אני עושים. יש לי סינופסיס של הסוגיות שלנו, שערכה אותו חנה פרידמן, שכתבה דוקטורט על הסוגיות האלה. גם זה אני יכול לשלוח לכם, כאילו, שאלתי אותה, אפשר לתת לאנשים אחרים, היא שמחה שזה מעניין מישהו, כן? זה אמרה, כאילו, עמלתי כמה שנים, לפחות שיינו מזה. אז אני אשלח לכם הכל. בכל מקרה, אפשר לראות בסינופסיס, שבכל עדי הנוסח של הסוגיה כתוב גזירות. אין אחד שכתוב גזירת. אתם רואים? זה כל עדי הנוסח, גזירות, 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 גזירות. בסדר? הנה הברקו, בסדר, רואים? אתם יודעים מה, אני אעשה לכם את זה ממש ברקו, בסדר? אוקיי, עכשיו, אליזה, אין לי טאבלט עדיין, בבקשה, כולם עכשיו רואים? בוא נמצא את זה, והנה. זה בסדר, סתם לבדס את הזמן, בסדר? כתוב גזירות, בסדר? אתם מאמינים לי? עכשיו, זה רק הערה מאוד קצרה. זה אומר שהגרסה שבגמרא אצלנו, אין לה אף עד נוסח. כלומר, היא באה לעולם מתי בתקופת הדפוס. אז אני רק אומר מאמר מוסגר, זה לא הזמן להרחיב, שהקיבוע הנוסח של סוגיות הש"ס שלנו נעשה גם אחרי שהוא עולה על מכבש הדפוס, בין היתר, כי הדפוס נותן דחיפה לאנשים לנסות להאחיד את... אנשים מבינים את הפוטנציאל של דפוס, בעיקר של... שבא לעולם סט שלם. מתחילים להבין את הפוטנציאל של להאחיד, לגייס, ולכן יש מפעלים אדירים שמתרחשים בעקבות דפוס ונציה, שעובדים, מגעתים את השס, שני מפעלי הנוסח המפורסמים ביותר, האחד זה מרשל בחוכמת שלמה, שיושב מול נוסח של ונציה, מציע מפעל הגעה אדיר, מפעל שמאוד הצליח, ולכן נבך קרא לו מה שקרה לרשי. הדפוסים הבאים, מה עשו? תקנו על פי, ואז קוראים את המהרש"ל, לא מבינים מה אתה רוצה, כן? ומי שרוצה להבין מהרש"ל, חייב לראות אותו מול ונציה, לא מול דפוס שלנו. והשני שאנחנו מכירים, הוא מהשווייץ, זה הבח. הבח כבר שם אותו בצד, לא מתקנים את הנוסח, אבל... זה קורה בתקופת הדפוס, אבל ברור שנוסח הגמרא הוא גזירות, גם מבינים עכשיו היטב מה הדיון. נוסח המשנה כפי שעמד לפני מי? האמוראים, מה היה? גזירות, ולכן הם דייקו דיוק פשוט. גזירות בטלו, ימים לא בטלו. תשובה לשאלה שלך, נכון? מה עוד יותר מעניין? הסינופסיס מביא את לשון המשנה בכתבי היד של הסוגיה. מה כתוב בכתבי היד? בלשון המשנה. זאב, גזירת שיבה, גזירת שיבה, גזירת שיבה. בסדר? שכנעתי אתכם? תראו מה קרה פה, דבר מאוד מעניין. המשניות שבידי הנוסח של הבבלי עברו הגעה לגזירת שיבה. אבל בסוגיה, בעצם היא גם מצטטת את המשנה. שם לא נגעו בזה, כי אולי לא שמו לב, שמה? בעצם מי שם לב, ואז כבר עשה את העבודה עד הסוף? המדפיסים, המאוחרים. שמים לב? כלומר, כבר עד שבמשניות בכולם כתוב בכל בדפוסים גזירת, גזירת, גזירת. טוב, שכתוב גם בגמרא גזירת. אבל זה ברור שהקריאה של הסוגיה היא כנראה שהאמוראים עמד לפניהם הנוסח גזירות, ולכן באו שני אמוראים פה, שזה רב, ורב הונה, שזה רב אמורה דור ראשון, רב הונה אמורה דור שני. בדיוק, הדיוק הפשוט. גזירות בטלו, ימים לא בטלו. בכל עדי הנוסח גם כתוב שרב ששת חולק, רב ששת הוא אמורה דור שלישי. אפילו ימים בטלו, רק שפה יש קטע שלא נמצא בדפוסים. הוא נמצא בכל עדי הנוסח. וזה מתקיף לה רב שישה ברי דרבידי. עכשיו תשמעו את ההתקפה. עכשיו גם הראשונים גרסו את זה, שכן, הם כולם מסבירים את המשפט הזה. מי שרוצה להאמין לי. אוקיי, ו... במיוחס פה בתמיד דרכי מפריז ואחרים, הם מפרשים את המשפט הזה. עכשיו תשמעו את המשפט. מה תקיף לה רב שישה ברי דרבידי? למען דאמר גזרות בטלו, ימים לא בטלו, מאחר די גזרות בטלו, ימים המאי לא בטלו. מילים מאוד פשוטות. מה, איזה שאלה הוא שואל? זה יפה מאוד שזה מה שכתוב, אבל מה הפירוש? כלומר, מה זה? עכשיו, אני קודם אמרתי לכם מה הפירוש. הפירוש הוא ש... אתה אחרי זה ממשיך, אבל זה לא אפשרי לכאורה במשנה. זה הפירוש, אבל... כי אם המשנה אמרה שיש הבדל בין קובר מתו שלושה ימים לבין שני ימים, ככה חשבנו. בשני ימים מה אמרנו מתן? אני חוזר לרש בני התוק. בשני ימים מה אמרנו? מה הכוונה? שהוא ממשיך, ובשלושה הוא לא ממשיך. אז מה הכוונה שהימים לא בטלו? כלומר, הרי במשנה המשפט הזה כתוב על שלושה ימים. כלומר, באמת, לכאורה זה מה שכתוב, רק לכאורה מאוד קשה להסביר את המשפט הזה, כן? ועל זה באה התשובה, מתרצת הגמרא, שאם לא גילח אחר ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל. מה שאצלנו בגמרא, תראו מה קרה, זה כבר לא שאלה ותשובה, אלא מה זה הפך להיות? בעתיים ימים לא בטלו, שאם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל.
זה בעתיים אחוז, זה לא...
נכון.
מה הפירוש?
כן, אבל אתה צודק, אבל הנוסח בכתבי פה הרבה יותר חלק. והנוסח הוא, זו תשובה לשאלה, שפה תשימו לב לדבר שראשונים שמו לב אליו, רובם הגדול חשב שזה אכן מדויק לגמרי. יש ראשונים שחשבו שזה לא לגמרי צריך לעצור פה, והכוונה שדיברו פה על גילוח, וגילוח הוא איסור מובהק של 30. ולכן, הרבה מאוד ראשונים פרשו שכל המחלוקת הזאת היא ביסודו של דבר לא על שבעה, אלא על 30. ככה למשל, תראו את רש"י. גזירת 30 בטלו, אבל ימים לא בטלו. 30 יום לא בטלו, עדיין תלויים ועומדים. מי טיימה? ימים לא בטלו, כלומר באיזה עניין לא בטלו ימים? שאם לא גילח ערב הרגל, דחי בטלו גזירת 30, והיא באה לי לגילוח ערב הרגל ולא גילח, אסור לגלח אחר הרגל כל 30 יום. כל הזמן הוא מדבר על 30, כן? אותו דבר מופיע גם... רק שנייה. כן, תראו ברש"י, בכתב יד קופפר. בטלו, שיכול לגלח ולגייץ את בגדיו, אבל ימי 30 לא בטלו, כלומר עדיין הם תלויים ועומדים, שאם יגלח לכבוד הרגל ודאי בטלו לגמרי, ואם לאו אסור לגלח עד אחר הרגל עד 30, וכי די מפרש. תוספות לעומת זאת, על אתר מתלבטים בזה. תוספות דיבור המתחיל, שאם לא גילח, תראו מה הם אומרים. נראה לי, דרוע הדין, לא חיבס ולא רחץ ערב הרגל, שזה דימי 30 גם כן. אם מותר לרחוץ ולחבס מבערב יום טוב ולא חיבס ולא רחץ ולא יחבס ברגל, ואש תניחה עד דקטני גזירת שבעה, בטלו הימים לא בטלו, מי הוקה שלי? דקאמר בסמוך שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, לאפילו לתנא קמא, די מבטלת אפילו ימים שמביא אבא שאול, ראיה למצוות שלושים שבטלו לגמרי אפילו ימים. וכאן הם מעירים הערה פשוטה, שמהמשך הסוגיה נראה, נגיע לזה מיד, שבפשטות, שזה נאמר דווקא על דיני 30, ולא על דיני 7. ומסברה הם חושבים, הרי במשנה הגזרות כתוב גם על 7 וגם על 30, אבל בהמשך הגמרא משמע שזה דווקא על 30. הם רומזים פה למשהו שהוא דעתי מאוד יפה מסברה, הוא לא נכנס בטקסט. הם רומזים שהיה מקום להבדיל בין 7 לבין...
אולי ההבדל בין בדלה בדלו סודק.
או בלשון אחרת, אולי שבעה צריך להיות בטלה ממנו גזירת שבעה, ואילו על 30 צריך להיות
גזירות.
עכשיו אנחנו צריך כמובן להסביר למה שיהיה הבדל בין 37, אבל מה שבעצם נאמר פה זה, בואו כרגע נניח שזה רק על 30, בסדר? אחרי זה ניכנס, גם נבדוק את האפשרות שזה גם על שבעה. אבל אם מקבלים לרגע את העניין, שבאמת לשון הגמרא מדבר על גילוח וכו', אז כאן זה חוזר לשאלות שהצפתי כשהתחלנו לקרוא את המשנה, ובנוגע לפער הברור במשנה כבר בין 7 לבין 30. שאלתי למה 30 מבטל? למה רגל מבטל 30 הרי? אז פה נאמר לכאורה דבר מאוד פשוט. מה שנאמר פה זה שבאמת רגל לא מבטל 30. ולכן אם אדם לא גילח ערב הרגל, אז מה נגיד לו? תמשיך. אלא יש פה דין פשוט אחר לגמרי. הדין הוא שבערב הרגל, מה אומרים לאדם שהוא ב-30? חייב אדם להתכונן לרגל. אז מה אומרים לו בערב הרגל? לך לספר. ברגע שאדם מסתפר, אז מה קורה ל-30? נגמר. למה זה נגמר? זה נגמר מסיבה פשוטה. וזה נראה בהמשך הסוגיה. כי אין טעם ל-30 אם באמצע עשית פאז, בדיוק. או בלשון אחרת, אם אתה באמצע ה-30, מה עשית? הסתפרת, אין טעם עכשיו לא להסתפר, מסיבה, אתה הסתפרתי, אתם יודעים? זה נראה מסופר עכשיו? כן או לא? לא? כן. זה היה לפני שבוע וחצי. כי אתה נראה מסופר, עדיין פרק זמן מסוים. זה כמו לאכול באמצע הצום. אין טעם להמשיך, כן? זה נכון, כן? במילים אחרות, בעצם, הרעיון שמובנה כאן, אנחנו נפתח את זה בשיעור הבא יותר, כשנגיע להמשך הגמרא, שלא שייך פרס ב-30, מהסיבה הפשוטה, 30 בנוי על מה? על ההצטברות של הזמן. זה בעיקר כי דיני 30, מה שהם מבטאים, זה, הם באים לידי ביטוי כשהזמן מצטבר. כשאדם מסתפר, ייקח לו עוד כמה זמן, עד שהוא יחשב פרוע, עד שהוא צריך לחזור לספר. כמה זמן? אם הוא כהן גדול, כמה זמן?
יום.
אם הוא מלך?
30.
אם הוא כהן?
30.
30 יום? למה כהן 30 יום? כי 30 יום אחרי התספורת, אתה נראה מסופר. כל התסבוכת שלנו יש היום עם לכם, לא לי, כן? עם הגילוח בחול המועד, הוא בדיוק בא מהמקום הזה. כשחזל דיברו על גילוח, תתגלח לפני הרגל, ואתה יפה כל הרגל. אבל היום, כשאנשים מגלחים את הפנים מדי יום, אז באמת, זה הופך להיות כמעט חוכה ותלולה, או משיגים את ההפך הגמור. כל המטרה היא שאתה יפה ברגל, אז עכשיו אתה הולך ברגל, ואתה נראה כאילו שאתה באבל, כן? לכן, אני לא מתביא אותך, עוד סבי הרב חשב שזו חובה הלכתית גמורה להתגלח מדי יום בחול המועד. הוא היה גוער במי שלא היה מתגלח בחול המועד. לא כמו במשה פיינשטיין שהיה אומר, אם אתה בן תירה, אל תתגלח. לא, הוא היה אומר, זו חובה מוחלטת. כמובן, בתנאי שהתגלחת. עכשיו אני יכול להגיד לכם רק, אני הולך לחתונות שקמים לתלמידים, והם כולם לא מגולחים, מה אני אגיד? ברוך, הזקן שלך ארוך ליד שלם. הם נראים כאילו זה יומיים הם לא התגלחו. כן, הם חושבים שזה האופנה, הם חושבים שזה האופנה, אז אולי זה משתנה. לדעתי אסור להם להתגלח בכל המועד, באמת. הם חושבים שזה יפה, אבל אנשים מתוקנים, בני הגיל שלנו, כן, זה... לא תלך ללמד במכללה לא מגולח, נכון? לא פתאום. זה לא... אבל מי שהולך לחתונה שלו ככה, שילך ככה גם בכל המועד. זה פלא, כאילו. היה איזה חתן לא מזמן, יומיים לפני החתונה, אמרתי לו, תתגלח לפני החתונה. הוא אומר לי, ככה הקלה רוצה שאני אבוא. אמרתי, טוב, בוא ככה. אני יודע. אבל אני חוזר לעניין שלנו, בעולם של חז"ל, גילוח, הוא צריך פרק זמן. שאם אדם יתגלח בערב הרגל, מה הטעם שהוא ימשיך לא להתגלח? ממילא הוא לא תכנן, אין לזה משמעות. או במילים מאוד פשוטות, באמת אין דין, זה נראה לי הפירוש הפשוט בדברי הגמרא, אין דין שרגל מבטל 30. אין דין כזה. אני חוזר על דברי הרמב"ן. דיני 30 יכולים לנהוג ברגל. אל תתגלח ברגל, אל תחבס ברגל, וכולי. אבל יש דין אחר פה. הדין הוא שבערב הרגל, אדם ב-30 אומרים לו, אתה חייב להתכונן לרגל. עכשיו, היות והכנות לרגל, מה כוללות? גילוח, אם הוא גילח, ממילא אין 30. אבל אם הוא לא יתגלח, ש-30 ימשיכו. עכשיו, אני אומר לך את האמת, יש הרבה מאוד ראשונים שאומרים שזה בתורת כנס. הם לא אומרים את זה בצורה שפירשתי פה. הם מפרשים שיוד ואדם הזה זלזל ולא הלך להסתפר, אז עכשיו פתאום הוא אומר לי שזה מפריע לו שהוא לא מגולח, לא מאמינים לו, קונצים אותו. זה מאוד מזכיר את הדין של המשנה בתחילת הפרק בדיוק. נגיד לאדם, עשו להתגלח ברגל, כדי שהוא יקפיד להתגלח לפני כן, כן? ככה מפורש בתוספות ובעוד ראשונים, אבל נראה לי שמבחינת מהותם של דברים יש פה הגד מהותי על 30. כלומר, פתחתי את השיעור שצריך להבין שאם הרגל לא חודל ועושה פועז, האם אפשר פועז? בעצם מה שאני אמר פה זה דבר מאוד פשוט, שני דינים. דין ראשון נאמר שרגל לא דוחה 30. עכשיו זה מיד מתרץ את הקושיה שקשיתי בתחילת השיעור, למה זה שונה מהדין של שיבה? למה זה 8 ימים? כי זה לא בגלל שנהגת את עיקר השלושים. אין דבר כזה נהוג את עיקר השלושים. אין שלושים, אלה הם כן הם. 30 יום. אין דבר כזה. אין שלושים. והדין הוא לא כי נהגת את עיקר השלושים. הדין הוא שבשלושים אומרים לך תתכונן לרגל. זה הדין. ואם התכוננת לרגל, ממילא אין טעם להמשיך. אבל אם לא התכוננת לרגל, תמשיך. עכשיו, הדברים האלה, לפי מיטב הבנתי, כתובים מפורשות בתוספתא. ופה צריך לקרוא לדעתי את התוספתא לא כמו רב שאול ליברמן. אני חוזר להלכה ח'. 8 ימים קודם לרגל, מספר בערב הרגל, אם לא סיפר בערב הרגל, אסור לספר עד שיעברו עליו 30 יום, שאף על פי רב שאול ליברמן רוצה למחוק את השין, ולהגיד שפה משפט חדש. גם אם גורסים את השין, הוא אומר, נו, זו תופעה ידועה, שגם כשיש שין זה משפט חדש. אבל אני חושב שזה ממש נימוק. שאף על פי שאין הרגל עולה לו ספירת שיעור, עולה לו ספירת שלושים. למה, איך זה מנמק? כי זה בעצם מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד פשוט. אין סתירה בין רגל לבין שלושים. סופרים אותו. ולכן, אם לא גילח בערב הרגל, אסור לספר עד שיעברו 30 יום, כי השלושים ממשיכים ברגל. הדין בשלושים הוא לא שרגל דוחה שלושים, אלא שבערב הרגל אומרים לו להתכונן לחג. זה הדין. זה פשוטם של דברים. הדין הזה באמת דין שונה מאשר הדין של שיבה. בשיבה באמת הדין מה הוא? שצריך לקיים את עיקר השיבה. למה? כי השיבה לא נוהגת ברגל. גם אם זה פז, השיבה לא נוהגת ברגל. כיוון שהשיבה לא נוהגת ברגל, לכן מה אנחנו נאמר? שרק אם קיימת את עיקר, אז לא תחזור לזה. וכאן באמת נאמר דין אחר. והדברים האלה עולים מפורשות בדברי אבא שאול בהמשך הגמרא, בוא נקרא את זה מהר, ועכשיו צריך להמשיך פעם הבאה, והתניה, פה הגמרא מביאה כסייתה את הברייתא של התוספתא. הקוברת מתו 3 ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת שיבה. 8 ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת 30. הוא מגלח ערב הרגל, אם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל, עד כאן כמו ברייתא התוספתא. אבא שאול אומר, מותר לגלח אחר הרגל. עכשיו תראו את הנימוק שלו, וזה נסיים היום. שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, כך מצוות שבעה מבטלת גזירת שלושים. שימו לב לנימוק שלו. וזה היה הנימוק המרכזי של תוספות נגד הדעה, שזה מדבר גם על שבעה. הוא אומר, אבא שאול אומר, האמת לאמיתו של דבר ביסוד הדין, יש הבדל בין הדין של שבעה לבין הדין של שלושים. אלא מה הוא עושה? הוא מקיש מאחד לשני. כלומר, מלשון אחרת, מה היה ברור לו? שגזירת שלושה, סליחה, שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, ולכן צריך להשוות אליו גם את, או בלשון אחרת, כשם שהקובר מתו 3 ימים קודם הרגל, מה אנחנו אומרים לו? זה נגמר לגמרי. לא מתחילים לבדוק. כן, עשית ככה, לא עשית, לא, זה נגמר. לא בודקים, התרחצת, לא התרחצת, כן? אלא זה נגמר. באותו אופן, מה אנחנו אומרים? שאם בערב הרגל יכול תמה להתגלח, אז מה אנחנו נאמר? שלא בודקים, התגלחת או לא. ומה שברור בלשונו, שמבחינה מהותית, מבחינה מושגית, הדין הזה יותר פשוט ביחס למי? לשיבה. או בלשון אחרת, בלשונו של אבא שאול עולה היסוד הבא, מבחינה מהותית יש הבדל בין הדין של מצוות שלושה מבטלת שבעה, לעומת 8 שמבטל 30, אבל הוא רצה להשוות אחד לשני, ולכן הוא העביר אותו. עכשיו, מה שאני גם אוסיף, זה שני דברים. ראשית, עדיין צריך לבאר קצת יותר למה יש הבדל בין שבעה לבין שלושים, לגבי זה שאני אומר לו, אדם בשבעה, אל תתכונן לרגל, ואילו אדם בשלושים, מה אני אומר לו? לך תתכונן לרגל. יכול להיות שבין היתר זה עומד על יסוד שסבי הרב ביאר אותו, שדיברנו פה לא מעט בשיעורים הראשונים, שיש קיום באבלות. הרב רצה לחדש שדיני שיבה יש בהם קיום של אבלות. זאת אומרת, כשאדם נוהג את הדינים האלו, הוא מפגין את אבלותו, ואילו דיני שלושים זה רק איסורים, בלי קיום שבלב, בלי קיום של הפגנת האבלות. וכאן בעצם נאמר הדין, שאדם שיש לו איסורי אבלות, אומרים לו, אדוני, הרגל דוחה את זה, לעומת זאת אדם שכרגע מתאבל והוא מקיים את אבלותו, אנחנו לא אומרים את זה. וזה עוד דורש בירור. הדבר השני הוא שהגמרא מבררת עוד מחלוקת בין אבא שאול לבין לא הבנתם את מה שניסיתי להגיד פה, דיוויד, אתה הבנת את זה קודם. שמבחינה מהותית היה הכי פשוט להגיד שבשיבה מה הדין? בטלה ממנו גזירת שיבה, או בשלושים מה להגיד? בטלו גזירות שלושים. זה ברור? מה בא אבא שאול בעצם ואומר? זה צריך להיות אותו דבר. לא יכול להיות שאני מתחיל לבלבל את העולם, שיבה ככה, שלושים ככה. אבל שכן, הגמרא שמה לב שיש ביניהם עוד מחלוקת. תראו את המחלוקת, אומרת הגמרא. אבא שאול אמר, כך מצוות שיבה מבטלת גזירת שלושים, שואלת הגמרא, שיבה? והענן שמונת נן. וכאן הגמרא מייצרת מחלוקת נוספת בין אבא שאול לבין חכמים, שלדעת אבא שאול הורים מקצת היום ככולו, והשלושים מתחיל כבר מתי? בשביעי, אחרי שהוא כמה מנחמים אצלו, ואילו לחכמים אין מקצת היום ככולו. כמובן מה השאלה הפשוטה שמתבקשת, האם יש קשר בין שתי המחלוקות, או בלשון אחרת, האם יש קשר בין העובדה של חכמים, אני רק אומר, שהוא מגלח ערב הרגל, אבל אם לא גילח ערב הרגל, אסור להמשיך לגלח, האם יש קשר בין זה, לבין העובדה, ואבא שאול חולק, לבין המחלוקת הבאה שלהם. את כל זה נעשה בזרת השם פעם הבאה, אנחנו פשוט זורמים לתוך הדף, בסדר? אנחנו צריכים להגיע עד כף עמוד א' באמצע, כל היסודות שאנחנו היום המשיכו ויעלו תוך כדי לימוד הסוגיה. תראה, היום אני לפרשת שבוע, כבר נגמר הזמן. רוצים משהו קצר או שדאי? משהו קצר, רק אני רציתי להקריא לכם משהו מהנציב, מההקדמה שלו לספר שמות. הוא מעיר הערה שהיא קצת מפתיעה, זאת האמת. הוא כותב ככה, זה הספר הנקרא בפירוש בעלי המדרש ספר שמות, כדאיתא בבראשית רבה וכן בהרבה מקומות, והרמב"ן סוף הספר קראו ספר הגאולה. זולת רבינו בהג וסוף ספרו הקדוש יקראו ספר שני, כך הוא נקרא. וככה שיב חמישה חומשי תורה, והוא כותב כך, ספר בראשית וחומש שני וספר כהנים וחומש הפקודים ומשנה תורה. והוא כותב כך, רשות הדמרן ניתן ללמדנו בינה, שלא בחינם שינה השם בזה הספר, והיה לרבנו לקרוא כולם במספר, או לקרוא לכולם חומש שני, שלישי, או תת לו שם, כולם קיבלו שם, רק הוא מסכן, קוראים לו שני, כן? או חומש שמות, או לעניין המסוים שבו, כמו יציאת מצרים, או מתן תורה, כמו שקורא ספר במדבר, ספר הפקודים, אלא, הוא אומר הנציב, זה בא ללמד אותנו יסוד חשוב על איך לקרוא את הספר הזה. צריך לקרוא אותו כהמשך של ספר בראשית, כך הוא אומר. אלא בא ללמדנו, וזה הספר בייחוד, הוא שני לספר ראשית הבריאה, כי הוא חלק שני מזה הספר. גם לפני שאני אקריא מה הוא מציע, האם ככה אתם קוראים את הספר? אני אשאל אחרת. האם אדם יכול להתחיל, אתה מורה לספרות, האם אדם יכול להתחיל לקרוא את ספר שמוע בלי לדעת ספר בראשית, ולהרגיש שיש פה יחידה ספרותית סגורה, להרגיש בנוח, כן? מה אתה אומר, זה? אז זה מתחיל בבד, כן?
שהספר ממשיך, אז זה ספר ראשית, המשפטים זה כמה שעבר.
כן, אבל אני שואל ככה, האם אדם יכול לקרוא את ספר שמות בלי לדעת ספר בראשית? אתה יודע מה, הוא ישאל מי זה יעקב הזה, אבל בסדר, אבל האם הסיפור שלם, כן?
כן,
לגמרי, יותר מזה. זה הרי ברור שהמניין הראשון כאן רומז למניין שהיה בויגש, ואלה שמות בני ישראל הבאים אצלם, זאת אותה כותרת כמו המניין בויגש. גם כל הקיצור פה שאומרים איש וביתו באו, מה בעצם אומרים לך? תסתכל שם אם זה מעניין אותך... בעצם מנסים לתמצת את ההתחלה בין היתר כדי לשחרר אותך מלעיין שם. כלומר, במקום להגיד שמתמצתים את ההתחלה, כי אומרים לך, עכשיו אתה חייב לחזור, הפוך, זה משחרר. בעצם מה אומרים? שיש עכשיו, באו למצרים, בית יעקב, עם הרבה אנשים, הם התפתחו ממשפחה מ-70 אנשים, למה? עם בני ישראל רב ועצום ממנו, ועכשיו מתחיל סיפור של שיעבוד של העם, די אפשר לקרוא אותו בלי, כן? בלי לדעת את ספר בראשית, כן? אני אשאל את השאלה בצורה אחרת, האם אנחנו מסוגלים להבין את היסודות של מה קורה פה בספר שמות מתוך ספר שמות עצמו? עכשיו הנציב, הכיוון שהוא הולך בו, ואני מפנה אתכם לקרוא אותו אחר כך בבית כשעה מאוחרת, עיקר הדבר שהנציב מדגיש זה שבריאת העולם לא נשלמת עד שלא מקבלים את התורה. ולכן הסיפור של ספר בראשית הוא לא נגמר עד שלא יוצאים ממצרים ומקבלים את התורה. כן? והוא מעריך בדבר הזה, ואתם מוזמנים לקרוא את זה לבד. אני רק רוצה, הדבר הזה הוא תמיד הטריד אותי, התחושה שלא חייבים את ספר בראשית, נצביע על חוט אחד שיש מהפרשה שלנו ספר בראשית, שתוכלו לפתח אותו אחרי זה בבית, שאולי הוא קצת נותן גם עיבוי לכיוון שהנציב מציע אותו. והכוונה לערים שהמצרים מכריחים, משעבדים את בני ישראל לבנות אותם, שהערים האלה נבנות על ידי לבנים, שזה מחזיר לתרבות אחת בספר בראשית שבונה עם לבנים, וזה מגדל בבל. וכאן אני חושב שדרך זה בעצם יש איזושהי הזמנה להסתכל על התרבות העירונית או על תרבית היישוב שמתואר בספר בראשית, ולשאול את עצמנו האם אותה תרבות של ספר בראשית היא לא מהווה בעצם את הרקע הברור לתרבות שאנחנו בסופו של דבר רואים אותו במצרים. אני מביאה לשם, אני מאוד אקצר, רק אגיד, הרי מה אחד מהדברים הבולטים במגדל בבל? המרכזיות של השלטון זה שרותמים את כל המדינה ואת כל הכוחות בשביל עבודה משותפת. הם מגלים שם שני סודות. סוד ראשון שהם מגלים לעומת בוני העיר שלפניהם, שהוא קין, הם מגלים את הסוד של הטכנולוגיה, של הלבנים, מה שמאפשר לבנות בזוויות ישרות. כל מי שמוציא את האבנים מהמחצבות פה, יודע, אתה בעיקר בנו מה שנקרא אבני גביל או גזית, כי הסיטוט היה קשה של אבני ההר, זה לא מאפשר בנייה יותר מדי לגובה ואיכותית. כשיש לבנים, טכנולוגיה מלאכותית יודעת לעשות דברים חדשים. והדבר השני שמאוד בולט שם זה הריכוזיות, היחד, כולם שפה אחת, הבה נלבנה, לשון רבים, וודאי שמצרים היא שלטון צנטרליסטי. יש גם איזה יהודי שאתה תרם לזה די הרבה, כן? ששיאבד כמעט את כל מצרים, לא כמעט, את כולם, חוץ מהכהנים ואת בני ישראל, לפרעה, כן? כלומר, באיזשהו מקום, כאילו, הייתי אומר, הרעיון שהבריאה לא נשלמת עד שלא באה תורה, זה כי כשחוזרים לספר בראשית, ורואים לאיפה הציביליזציה הביאה את עצמה ללא תורה, היא מביאה את עצמה לאיזשהו מקום שהוא שוקת שבורה. של שיעבודים, של ניצול, של חלשים. סדום היא חלק מהסיפור הזה, כי סדום גם היא אחת מהערים של ספר בראשית. והקשר בין סדום ומצרים גם הוא מפורש בתורה, בספר בראשית. כארץ מצרים, כגן השם. וזה כמובן קשור לכך שאחד מהרעיונות המרכזיים של התורה, הוא לא רק להוציא אותנו ממצרים, אלא להילחם בתרבות מצרים. כלומר, מציאת מצרים לא שלמה, רק על ידי זה שיצאנו ממצרים. זה דברים שצריך להרחיב עליהם פעם אחרת, אבל מאוד מאוד בולט בקריאה של המצוות בעקבות יציאת מצרים. התורה לא קוראת לנו לא להיות העבדים, אלא לשנות את כללי המשחק. וההסבר גם מאוד פשוט. הטבע האדם הוא, שאם הוא שועבד, כשהוא יוצא לחירות, אז הוא עכשיו משעבד מישהו אחר. רופא ששיגו אותו בתורנויות, כשהוא היה מתמחה, אז הוא לא היה לו שום בעיה לתת למתמחים אחרים אחריו לעשות את זה. ומפקד טירונים שהתעללו בו בטירונות שלו, התעלל בטירונים שלו, וההסבר מאוד פשוט. יש איזה צד כפול מבחינה פסיכולוגית. ראשית חושבים שזה הכללים. רק החוכמה להיות בצד הנכון של הכללים. והדבר השני הוא שאנחנו לא יכולים להחזיר למי שעשה לנו את זה, כי הוא חזק יותר, אז מי אנחנו בדרך כלל מחזירים? למישהו אחר. כי אני לא יכול להחזיר למפקד שלי בטירונות, הוא כבר יצא למילואים, טוב, אני אחזיר למישהו אחר. אני לא יכול להחזיר לזה, אני אחזיר לזה. תמיד אנחנו מחזירים לאדם הלא נכון, כן? ואחד מהדברים הכי בולטים בתורה הזה, וגר לא תונה ולא תלחצנו, למה? כי אתם, ואתם ידעתם, נפש הגר, כמו כל התורה זועקת לשנות הכללים. לא לצאת משיעבוד, לא לצאת ממצרים, להוציא את מצרים מהתרבות. ולכן במובן מסוים באמת, ספר בראשית הוא לא רק בריאה, הוא גם תרבות, הוא ציוויליזציה. כשאתה רואה לאיפה הציוויליזציה הגיעה, ואז אתה מגיע לספר שמות ומבין שחלק גדול מאוד ממה שספר שמות מתאר בראשיתו, הוא המשכיות של התרבויות שמתוארות בספר בראשית, אז מבינים שהעולם לא שלם עד שלא יוצרים כללים שבו בני אדם ילמדו לחיות יחד בלי לשעבד איש את
היום. לילה טוב.